ערב טוב ומבורך. אנחנו נתחיל את השיעור. וישב יעקב. בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן. קודם כל אני רוצה לעמוד על איזושהי נקודה מאוד מעניינת בפרשה, שאנחנו רואים שמצד אחד, אלה שאמורים לאהוב את יוסף, שונאים אותו. ואלה שאמורים לשנוא אותו, אוהבים אותו. אנחנו רואים את האחים הקדושים, שונאים את יוסף, עד כדי כך שהם רוצים להרוג אותו. מצד שני, יוסף מתגלגל למצרים וכולם אוהבים אותו. זאת אומרת, כאילו הוא עבד, וכולם אוהבים אותו שם. כאילו עולם הפוך. האחים שלו, הקרובים אליו, שאמורים לאהוב אותו, שונאים אותו, והרחוקים, אלה הם שאוהבים אותו. ונשאלת השאלה, למה? מה בעצם קורה כאן? ויש כאן לימוד מאוד חשוב. אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה, אצל יוסף, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. זאת אומרת, הם לא מסוגלים אפילו לדבר איתו. לאחר מכן, כאשר אנחנו מגיעים שם על השדה, שהוא מחפש את אחיו, והוא לא מוצא אותם, ואז הוא הולך אחריהם, כאן, תשימו למה קורה. ויראו אותו מרחוק, ובטרם נקרב אליהם, והתנכלו אותו לעמיתו. שימו לב, ויראו אותו מרחוק, ובטרם נקרב אליהם, זאת אומרת, הם בעצם לא נותנים לו אפילו להתקרב. כבר מרחוק הם מחליטים, אנחנו הולכים להרוג אותו.
השאלה למה הוא הולך לשם?
אז זה מאוד שאלה מאוד מעניינת, שמה שקורה זה באמת, שאבא שלו שולח אותו לאן?
לאחים שלו.
שאיפה הם אמורים להיות?
מדותיים.
שזה בשכם. איפה שקרה עם שמעון לוי הסיפור. עכשיו, מה קרה שם? שם היה פתאום אחדות של שתי אחים שהלכו להגן על אחותם. אומר, אולי זה המקום שבו בעצם יוסף יוכל גם הוא להתאחד עם אחיו, כי שם יהיה את הקטע הזה של המשפחה שמגינים, מגינים אחד על השני. אתה היית מדמיין, מה? עוד פעם, אני רוצה לתת נקודת הנחה שאין כאן אף טיפש בפרשה. אנחנו מדברים, לא בואו לשכח על מי אנחנו מדברים. יעקב, התחמן הגדול, שעובר את לבן הרשע, שמתמודד עם כל המצבים המוזרים ביותר שיכולים להיות, וכאן פתאום הוא לא יודע מה קורה מולו.
לא, אבל...
מה, הוא טמבל?
אני הבנתי בזה שיעקב ידע שהם צדיקים, והוא לא חשד בהם.
לא.
היה לו איזשהו...
היה ברור, הנה כתוב, גם כשהוא ספר את החלום השני, ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר? הוא ידע שכאן עדיף לשמור את זה בככה, לא לדבר על זה, למה? הוא ברור לו שהאחים לא בדיוק אוהבים את יוסף. רק מה הוא אומר? קודם כל, מצד אחד, המקום הזה שהם נמצאים הוא זה מקום של סכנה. זה עוד נקודת מבט. אז הוא אומר, תלך לראות מה שלומם. עכשיו, ברגע שהוא בא לראות מה שלומם, למה שהם יעשו לו משהו? הוא בא בשליחות אביו.
אבל כתוב שם בגרשי, הוא היה בבית, בתם על של האחים על יוסף.
לכן הם שנו אותו.
ויעקב.
לכן הם שנו אותו.
אז הוא שולח אותו שם, מול הרעיות האלו,
אז בדיוק, אבל זה בדיוק מה שנסים להסביר. הוא רצה לעשות סולחה.
סולחה שהוא יהיה תבולה?
כן. מה, בוא לא נשכח לרגע, בוא לא נשכח לרגע. שנייה, לכם מאוד פשוט, סליחה, לכם נשמע מאוד פשוט שהאחים ירצו להרוג את האח שלהם?
לא.
אז למה שיעקב יחשוב דבר כזה? מה? מה יעשו? מה יעשו? מה שעשו בבית, מה? יקראו לו בשמות, יעשו לנו עצמה. אבל יש סיכוי שיעשו שולם?
יש סיכוי,
אבל
אתה רואה
מה הסיכוי. אנחנו רוצים להסתכל על מנקודת מבט. למה יעקב שולח את יוסף? זו השאלה, נכון? זה מה ששאלת. עכשיו, למה יעקב שולח את יוסף? כי הוא חושב שיש סיכוי שיש סולחה. יעקב לא טיפש, אבל יעקב גם יודע ש... בואו תבינו דבר אחד, אנחנו לא מדברים כאן ברשעים, מדברים כאן בשבטים הקדושים. תכף אנחנו ניגע בנקודה, למה באמת הם החליטו להרוג אותו? תכף אנחנו נגיע לזה, כי זה נשמע עזוי. זאת אומרת, גם אנחנו היום, אנחנו לא יעקב. אנחנו בחוץ מסתכלים וזה נשמע לנו עזוי. אז על אחת כמה אבא שיש לו ילדים, מה, הוא יחשוב שהילדים שלו ירצו להרוג אחד את השני?
אתה יכול להיות שנגיד שהוא צדיק, שהם צדיקים, התנקלו אליו ואני...
תכף נגיע לזה. זה השאלה. על זה אנחנו רוצים להתמודד היום. מה בעצם קורה כאן? איך יכול להיות שהאחים רוצים להרוג אותו?
אתה
רואה מה
ההורים יכולים לעשות לילדים שלהם, ומה
האחים
יכולים לעשות...
אבל בואו, אתם שוכחים לרגע על מי אנחנו מדברים. דבר איתי על עשיו, אני זורם איתך. דבר איתי על ישמעאל, אני זורם איתך. דבר איתי על יעקב, על יוסף הצדיק, על יששכר, זבולון, יהודה... באמת? נו, זה נשמע לכם הגיוני? אבל אני שואל לכם אם זה נשמע הגיוני.
בסדר, אבל שדיברו...
אנחנו יודעים מה הפרשה אומרת.
שדיברו אותו לבור, אף אחד לא דיבר מילה. חוץ מרובן שיחד...
בסדר, נו, אז אתה עוד מחזק את השאלה.
כן.
ואני עושה מה שאנחנו מדברים.
אבל לפסחה...
אנחנו רוצים להבין מה הולך כאן. כי כולנו מסכימים שיש כאן משהו לא הגיוני. יפה. לכן... יעקב לא מעלה בדעתו שיקרה לו משהו. עכשיו, מעבר לזה, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. סוגיה שלמה שאור החיים הקדוש מתייחס אליה בפרשה שלנו. למה? אומר, מה פתאום יעקב שולח את יוסף למקום סכנה? אומר לו, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. הוא שלח אותו במצווה. ויעקב הוא צדיק. צדיק שלח את בנו במצווה, אז יקרה לו משהו?
זה כיבודה.
אז לא יקרה לו כלום. רק מה הבעיה הייתה כאן? מה?
איזה מצווה
הוא שלח אותו? כי אבא שלח, אבא אומר לך, לך תביא את זה. אתה מקיים מצווה כשאתה עושה? אז אתה שלוח מצווה.
לך לשדה הוא אמר.
נכון. לא, לך תראה מה עם האחים שלך. זה מצווה. אז מה הבעיה אחר? אז למה הוא לא ניצל? למה הוא לא ניצל?
הוא ניצל,
למה הוא ניצל?
לא, לא. הוא נמכר. מה זה? הוא לא נמצא. זה קודם כל,
זה
יש
שליחות של השם.
חבר'ה, הוא עשה, הוא קיים את השליחות של אבא שלו?
כן.
לא. לאן אבא שלו שלח אותו?
הוא הלך למקום
אחר. גמרנו.
מה?
שלוחי מצווה אינם ניזוקים שאתה עושה את המצווה שתשמע לשלחת. אבא שלח אותך לשכם, לך לשכם. האחים לא נמצאים, תחזור חזרה. דרך אגב, המלאך רומז לו. גבריאל שפוגש לו שם האיש רומז לו, הלכו משם, הלכו מה, לא יודע, הוא רואה שם לא שם, אומרים, הלכו מהאחווה, אל תלך לשם.
הם לא באים כל יום הביתה?
כנראה שלא. בשביל מה הוא שולח אותם אם הולכים כל יום הביתה? תראה, זה כמו שהולכים, אתה הולך... גם היום זה קורה. לא, לא, לוקחים לפעמים את המראה, הולכים את הצון למראה שהוא רחוק. ושם רואים בתקופה הזאת, שם יש אוכל, אוכלים לשבוע, שבועיים, חודש, ואז חוזרים אחר כך. גם היום ככה זה עובד.
עובדה שרובד העץ גדול.
מה? מתפללים בזה, מה הבעיה? מתפללים בשדה, מה עושים אחרים?
יש מניין.
יש מניין, לא, עם 11 ירחים, לא? ליוסף נשאר בלי מניין. אז בקיצור, השאלה הייתה באמת למה הוא שלח, אז ראינו כאן כמה תשובות. א', יעקב בחיים שלו לא היה חולם שיקרה דבר כזו, דבר שני הוא חשב שיעשו אחווה ביניהם, דבר שלישי הוא היה שליח מצווה. אז למה באמת קרה מה שקרה? כי א', יוסף מגיע, הם לא נמצאים, ואז הוא אומר משפט מאוד חזק, את אחי אנוכי מבקש. יוסף צריך להבין, יוסף הוא טיפוס, באמת זה יוסף הצדיק, הוא טיפוס מאוד מיוחד. הרי למה הוא מספר את החלומות שלו לאחים? אנחנו למדנו בגמרא שהחלום הולך לפי הפותר. והיה באיפה זה היה שם שה-24 פותר חלומות, הוא הלך לכל עולם, פתרו לו כולם את החלומות והכל התקיים. אז תגיד לי, אתה יודע שאם אתה הולך למישהו ששונא אותך, אם הוא יפתור לך את החלום בצורה רעה, מה יקרה? יתקיים או לא? אז יש לכם חלום, למי תלכו? למישהו שאוהב אתכם או שונא אתכם?
אוהב.
אז מה עושה יוסף? מה, אתה טמבל? אתה הולך לאלה ששונאים אותך? אלא מה הוא רוצה כאן לעשות? הוא רוצה להראות להם, לאחים שלו, שהוא אוהב אותם. והוא אוהב אותם עד כדי כך שהוא מוכן לסכן את עצמו ולספר להם את החלום שלו, גם אם הם יפרשו את החלום בצורה רעה. מה שדרך אגב במציאות לא קורה. הם אומרים לו בפירוש, המלוך תמלוך עלינו משול תמשול בנו. זאת אומרת, הם בעצם מודים שהחלום מדבר על שררה. אבל הם לא מקבלים את זה יפה. והשנאה שלהם גוברת. עכשיו, אחרי שראיתם חלום אחד מספר וזה לא עוזר, הייתם מספרים את החלום השני?
לא.
הבן אדם הזה לגמרי פסיכי. הוא הולך מספר, החלום השני עוד יותר גרוע. כאן השמש והירח, וכאן שלא יישאר, 11 כוכבים משתחווים למי אליו. כל מטומטם מבין על מה מדובר כאן. וזה אתה אומר לאחים שלך שכבר שונאים אותך בין כה וכה? אבל עוד פעם, יוסף לא מעניין אותו שום דבר. הוא בכוח רוצה להגיע לאחדות הזאת. זה יוסף הצדיק. ואנחנו רואים את זה גם אחר כך במצרים. שלמרות כל מה שעשו לו, הוא נותן כל מה שהוא רק יכול לתת לאחים שלו. זאת אומרת, הוא יוסף, הוא באמת. הוא עובד את השם בצורה מופלאה. אבל האדם לא אכפת לו מעצמו. הוא אכפת לו, העיקר לעשות שלום. לא מעניין אותו מה זה עולה לו. ולכן הוא מספר את החלום הראשון והחלום השני, והוא הולך לראות אותם בשדה, ואם הוא לא מוצא אותם, הוא ממשיך הלאה. הוא אומר, את אחי אנוכי מבקש. משפט מאוד חזק. כמה אנחנו מוכנים לעשות בשביל לעשות שלום? יש אחים שלא מדברים שנים. שילמדו מיוסף. זה הלימוד מיוסף. להבין כמה חשוב לעשות שלום, במיוחד בתוך משפחה. אז אנחנו מבינים את נקודת המבט של יוסף, באמת יוסף הצדיק. ומה הייתה נקודת המבט של האחים? למה באמת הם רוצים לרצוח אותו? איך הם הגיעו למצב כזה? מה שקורה עם האחים, המלבי מסביר את זה יפה. יש כאן נקודת הסתכלות מאוד מעניינת. האחים רואים, אברהם, אבי האומה, מביא שתי ילדים ועוד כמה ילדים מהפילגשים. מי ממשיך את דרכו? אחד. יצחק מביא לעולם שתי בנים, יעקב ועשיו. מי ממשיך את דרכו?
יעקב.
אחד, יעקב. עכשיו יעקב מביא לעולם 12 בנים. לא, מה יקרה עכשיו?
רק אחד. הם חשבו שרק יוסף יקבל.
גם רק אחד. ומי זה האחד?
יוסף.
הם רואים. מה זה? ברור. תראו מה שהוא עשה הבן אדם הזה. אלה תולדות יעקב יוסף. בן 17 שנה היה רואה את זה. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתובת פסים. זאת אומרת, אנחנו רואים בפירוש שהוא לוקח את יוסף בצד, אז מי הולך להמשיך את הדרך? יוסף. נו, בסדר, אז מה? אתם הרי צדיקים. ואם זה מה שצריך להיות, תברכו על המוגמר ועשו לשלום. מה לעשות? זה החיים. אחד מולך, הוא ימלוך. אבל, אבל הם כן היו צדיקים. אז מה קורה? מה הם מסתכלים על יוסף? את מי הם רואים? הם רואים מישהו שמתאים למלוך? הם רואים מישהו שהוא מתאים להמשיך את הדרך? לא. מה הם רואים? הם רואים שחצן, מלשן, תחמן, זה רוצה להמשיך את הדרך?
גם על דוד הם רואים.
אמרו את זה להרבה. אבל זה בדיוק העניין שאנחנו צריכים להבין את נקודת ההסתכלות. למה האחים הקדושים רוצים להרוג את אח שלהם? עכשיו, אם הם מסתכלים עליו בתור אחד שמאיים על העתיד של עם ישראל, הוציאו לו דין רודף. זה הגמרא אומרת, זה לא פשוט. הם ישבו והוציאו לו דין רודף. ולכן החליטו להרוג אותו. אין כאן עניין של אהבה, אין כאן עניין של שנאה, יש כאן פשוט עובדה פשוטה. אם יוסף לוקח את ההמשכיות, אין עם ישראל. אבא צריך למצוא מישהו אחר. אבל הוא דבוק לתחמן הזה. אז אנחנו נעלים את התחמן הזה מן העולם. עכשיו אנחנו מבינים את תקודת ההסתכלות של האחים. וגם הבנו את תקודת ההסתכלות של יוסף, וגם את תקודת ההסתכלות של יעקב. ואז קורה מה שקורה, ובסוף באמת, מהשליח הוא בן שכנע אותם, נו באמת, איך אתם יכולים לבוא ולהרוג אותו? נזרוק אותו לבור. הוא מתכוון להציל אותו. בינתיים, יהודה גם הוא אומר לעצמו, מה, זה לא מתאים, לא, נהרוג אותו? בוא נמכור אותו. אז מחליטים למכור אותו. ומוכרים אותו למי? גם כאן, גם כאן דרך אגב יש סיפור, אני לא יודע אם אתם רואים.
יש כמה כאלו שם,
תודה. ואנחנו פעם דיברנו על זה, שזה לא כל כך מובן מי מחר למי, זוכרים שדיברנו על זה? לא מובן מי מחר למי ומה מחר את מה, אבל אנחנו כבר הסברנו, אור החיים הקדוש מסביר את זה בצורה נפלאה, פשוט אומר, כי אנחנו מצד אחד רואים, רוצים למכור אותו לישמעאלי. אחר כך עוברת אורחת מדיינים. ואחר כך כתוב שמי מי מחר אותו למצרי? הישמעאלי. אחר כך כתוב שפוטיפר קנה אותו מהמדיינים. אז תחליטו, אם הישמעאלי מכרו אותו לפוטיפר, אז איך פוטיפר קנה אותו מהמדיינים? אלא, מה הסבירו החיים הקדוש? שהישמעאלים הם המתווכים. המדיינים הם בעלי הכסף. אבל הם לא יודעים לסחור. ולכן, כאשר רצו למכור אותו למדיינים, אז הוא אומר, מה, אנחנו לא מבינים בעניינים האלה, אנחנו, או סליחה, לישמעאלים. לא נראה אם זה ישמעאלים או מדיינים, פעם. ישמעאלים. זאת אומרת, הישמעאלים הם בעלי הכסף, המדיינים הם הסוחרים, המתווכים. אז הם באים רוצים למכור לישמעאלים, שאומרים, שמע, אנחנו לא יודעים מה, איך עושים את זה. רגע, רגע, תראה, יש כאן מדיינים. אז המדיינים מושכים אותו מהבור, והם בודקים מי הוא ומה הוא, והם מחליטים על המחיר. ואז, מי מוכר אותו? האחים מוכרים אותו לישמעאלים. אבל המדיינים לא פריירים. אומר, רגע, אנחנו כאן, יש לנו עסקת תיווך. אנחנו רוצים דמי תיווך. אומר, דמי תיווך תקבלו שנמכור אותו במצרים. אין בעיה, אנחנו לוקחים אתכם במצרים. מגיעים למצרים. מי עושה את המסחר?
המדיינים.
המדיינים. לכן כתוב שהמדיינים מכרו אותו לפוטיפר. אבל אחר כך מופיע הסיפור עם יהודה, וכשנגמר הסיפור עם יהודה כתוב שפוטיפר קנה את יוסף מהישמעאלים. מה הולך כאן? אני אומר, כן, תכלס, מי החזיק ביוסף? הישמעאלים, לא המדיינים. המדיינים רק היו אלה שמכרו, אבל הוא לא היה בבעלותם. תכלס, פוטיפר קנה אותו מהישמעאלים. זאת אומרת, זה גם הסתכלו מאוד יפה של אור החיים הקדוש על הרש"י, דרך אגב, תסתכלו, גם הוא מנסה להתפתל עם כל המחירות האלה שלא כל כך מובנות. אבל אור החיים הקדוש, אני חושב, זה אחד ההסברים היפים שממש מסדר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. בכל מקרה, מכרו אותו. ודרך אגב, עניין של מכרו אותו זה לא טוב, לא סיפור פשוט. שכן גדול המחטיאו יותר מהורגו. שאם היו הורגים אותו, אז היה מאבד עולם הזה, זוכה לעולם הבא. כי היה יוסף הצדיק. אבל הם מוכרים אותו למי? מוכרים אותו לישמעאלים, שיורדים למצרים, מקום הטומאה, בחור בן 17. הם, מה יקרה לו שם?
ועוד יפה תואר.
ועוד יפה תואר, מה יקרה לו שם? הם גורמים לו לחטוא. וגדול המחטיאו יותר מהורגו. ולכן, דרך אגב, שהם מבינים את הטעות אחרי כמה שנים, אנחנו נראה בפרשיות הבאות, פרחה נשמתם. הם מבינו שכל החיים שלהם חיים בטעות. הם היו בהלם טוטלי. כי הם היו פתוחים שהם צודקים. ופתאום מתברך שהם לא רחו, הם לא מיני ולא מקצתי. החלומות התגשמו, והבן אדם הזה באמת, כמו שהוא אמר, זה מה שקרה. אז הוא מגיע עכשיו למצב שבו הוא נמכר, יוסף נמכר, לפוטיפר, ואז הוא מתגלגל להיות עבד שם, והוא, הקדוש ברוך הוא, איתו בכל אשר הוא רוצה. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וכאן נשאלת עוד שאלה מאוד מעניינת. אנחנו מדברים על הצלחה. אם אני הייתי צריך לסמן את ההצלחה של יוסף, איזה מקום הייתי בעצם בוחר, ומה הייתי בעצם מציין, כשאני רוצה לציין את ההצלחה הגדולה של יוסף? מה הייתי אומר?
לא נכנה לאשת פוטיפר.
זה עמד בניסיון.
בניסיון, זה לא הצלחה.
לא, אני מדבר על הצלחה מבחינת איש מצליח.
משנה למלך. זה בבית
הסוהר.
זה היה משנה למלך.
זה איך הוא הגיע.
כן, לא, אני מדבר. תסתכלו על כל ההיסטוריה שלו. אם אני צריך להגיד, יוסף, תראו איזה מצליחה, נו, מה הייתי אומר? הבן אדם, חביב עלה, מה זה, שלט על כל מצרים. אבל המעניין הוא שהקדוש ברוך הוא מצליח בידו, ונקרא איש מצליח איפה? דווקא בכלא. דווקא אצל פוטיפר ובכלא. ואילו, כאשר הוא נתמנה להיות המשנה למלך מצרים, לא כתוב שהוא איש מצליח. וזה קצת מוזר. מה מנסה התורה להגיד לנו?
זה לא הצלחה, להיות משנה למלך מצרים.
אז מה זה הצלחה?
לא סייסים.
מה סייסים?
לא
זה הבטחה גדולה להיות המלך של מצרים. וזה יכול להיות גם שיא השיאים, אבל זה עוד לא אומר שאת מצליחן. כי מצליחן, אומר, נדמה לי, הרב נבנסן מסביר, מצליחן זה לצלוח מכשולים. זה מצליחן. מצליחן זה לא אומר שאתה כרגע, לצלוח מכשולים. מצליחן, לצלוח, להצליח, לצלוח מכשולים. זאת אומרת, במילים אחרות, מתי נמדד הצלחה של בן אדם? כשהוא עומד בקשיים. מתי נמדד גדולתו של אדם? כשהוא עומד בקשיים. כשאתה לא יושב למעלה בטופ, זה אתה לא נמדד. זה הגעת, איך הגעת לכאן? בגלל מה שעשית שהיית שם למטה. זאת הייתה ההצלחה שלך. זה הוביל אותך להצלחה. וזה בעצם גם לימוד חשוב בחיים. הרי עוד פעם, כשאנחנו לומדים את הפרשה, אנחנו לא בעצם לומדים כאן איזשהו סיפור היסטורי על זה, איך מישהו, השבוע ראיתי מישהו כתב, אם התורה הייתה רוצה נחשבת לסיפור היסטורי, או לסיפור יפה, אז יש כאלה שהיו כותבים אולי סיפורים יותר יפים. אבל זה לא סיפור. סתם דבר, אתם רואים, תמיד אנחנו באים לעניין הזה, שהוא בא עם החלום של השמש והירח משתחווים לו, והאבא שלו אומר לו, שאיך אתה יכול להיות, הרי...
הנבוא אני
ואימך. ואני ואימך, הרי רחל נפטרה. והראינו לכם שזה כתוב בפירוש, זוכרים?
כן, אבל...
לא, לא, כתוב בפירוש כאן, שנייה, איפה זה? ויספר אל אביו ולאחיו, ויגער בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? בוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה. אשר חלמת, קחו את האלף והשין החוצה, יש לנו מה? רש, נכון? אשר, נשאר הרש.
כן.
מילה הבאה, חלמת. ניקח את שתי האותיות הראשונות, ח' למד, יש לנו רש, ח' למד, שזה רחל. הלאה, מם תף של חלמת, פלוס ההי של אבו, מה יש לנו? מתה. מתה. רחל, מתה. כתוב בפירוש. פשט. רק תשנו את ההפסקות, זה הכל. באותו מקום. ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אומר לו בפנים, רחל מתה. אבו נבו, רחל מתה, אבו נבו. זה התורה. התורה, הכל נמצא בה. אם אנחנו ניקח את כל התורה ואנחנו נסדר אותה בצורה אחרת, אנחנו נגלה סיפור בתוך סיפור. נסדר אותה עוד סיפור, עוד סיפור. וזה מעבר עוד הרבה דברים אחרים שנמצאים בתורה.
אבל יעקב ידע שהוא הלך לבאר, פגש את רחל, הוא ידע מראש, הוא ראה מרוך הקודש, אם ברחל הוא תיקבר ו...
כן, לא, אבל כאן מדברים על החלום, שחלום יוסף כאילו חולם שהאבא והאימא משתחווים אליו. אז הוא אומר לו, איך יכולה האימא להשתחוות אליך אם היא כבר מתה? זה מה שהוא אומר לו, זה הכל. ואנחנו רואים את זה רמוז גם בפסוק עצמו. כן? עכשיו, אנחנו רואים את את האחים, מה שהם עושים. אנחנו רואים מה שיוסף עושה, רואים מה שיעקב עושה, ואנחנו מתגלגלים הלאה עם יוסף, ואיפה שיוסף מגיע, מה אמרנו? השם מצליח בידו. זאת אומרת, גם הגיעה ברכה, והשם מצליח בידו. אחד הניסיונות הקשים ביותר שלו, זה היה בעצם הניסיון עם, עם אשת פוטיפר, שדרך אגב, אחד ההסברים היפים אומר, שאחת הסיבות שיוסף, פותר את כהני הדת של מצרים ממיסים, זה בגלל שהם הצילו אותו בסיפור הזה עם אשת פוטיפר. כיוון שאשת פוטיפר טענה שיוסף בא לאנוס אותה, והיא נאבקה עמו, והנה כהוכחה יש לה חלק מהבגד שהיא מהמאבק הזה. אבל כשבדקו את החלק של הבגד מאיפה הוא בא, התברר שהוא בא דווקא מאחורה. זאת אומרת, שהיא קראה ממנו את הבגד שהוא ברח.
עד היום זה ככה במשטרה.
זה בכל מקום ככה. עכשיו, מה יעשו?
שאתה נתקעת, ורואים שזה מאחורה,
נכון. אבל זה בדיוק מה שקרה. עכשיו, מה קורה כאן? אז הכהנים ראו את האמת. אמרו, תחמנית זאת. מה, היא מחזיקה חתיכה של בגד שמאחורה, שמראה שבדיוק הפוך מה שאמרה. היא זאת שרדפה אחריה ולא הוא אחריה. אז עכשיו, מה עושים? מה, הם יגידו לה שקרנית? זאת אשת פוטיפר. אז לא אמרו כלום. והוא, פוטיפר עצמו, אוהב את יוסף. אבל זה אשתו, מה הוא יעשה? יש לו הרבה ברירות. כי אחרת, מה הוא היה עושה אם זה היה באמת אמת?
הוא היה עושה.
הוא רגע אותו על המקום. מי שם הדבר כזה? מנסה להרוס את אשתו והוא מכניס אותו לכלא? מה זאת אומרת, עשו לכלא? הוא הרג אותו על המקום. זה מצרים. אבל הוא יודע שזה לא נכון. אז הוא מכניס אותו לכלא גם כנראה בתנאים משופרים, כי אנחנו רואים שתכף על המקום שהוא הגיע לכלא, הוא גם נהיה שם אחראי על כולם. וגם שם הוא מצליח. עוד נקודה מעניינת זה, לראות שבן אדם באמת עומד על שלו נגד כולם. ומקפיד על זה. עד כדי כך, שכולם שמסביבו מאמינים במי? בקדוש ברוך הוא. בקדוש ברוך הוא. כל השם, השם אומר, כולם יודעים, לא רק זה, פרעו בעצמו, שאומר, אני אלוהים, הוא מודה בקיומו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך. זה יוסף הצדיק. זה יוסף הצדיק שעושה שמיניות באוויר כדי להתחבר לאחים שלו, וגם כאשר הם נפגשים אחר שנים ואחרי שהוא יודע את כל מה שהם עשו לו, הוא עדיין מחפש את האהבה שלהם, וסולח להם על כל מה שהם עשו. לא פשוט. הבנו גם את ההסתגלות של האחים, אבל גם הבעיה היא תמיד חוסר תקשורת. אם האחים היו נותנים לו להתקרב, אם האחים היו מקשיבים לו, מה שלא קרה, ויראו אותו מרחוק, אז לכן האחים, היות ולא נתנו לו להתקרב אף פעם, לא ידעו את האמת. והתגלתה לאמת שנים יותר מאוחר, שהכניסה אותם להלם.
כן, אבל בוא נשכח שזה מאברהם אבינו, שקדוש ברוך הוא אמר לו שנוריד את בנך, את כל ידיך למצרים. מישהו היה צריך כאילו להביא אותם לשם.
כן, אבל זה מה שאומרים גם, היו יכולים סתם דוגמה להוריד את יעקב בשלשלאות של ברזל, אבל להוריד אותו עם מרכבות של מלך. כל דבר יכול להתקיים בכל מיני צורות. יכלו, גם כתוב גר יהיו, ועבדו ועינו אותם. יכול להיות שהגר היה 400 שנה, ועינו היא חצי שנייה. זה לא קרה במציאות, היה עינו הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול.
זאת אומרת...
כן, אבל זה בדיוק, זה היה עינו כל כך גדול, שעד שקיצרו להם את הזמן. זאת אומרת שבמילים פשוטות, לא נאמר לאברהם שעם ישראל יסבלו 400 שנה. נאמר לו גר, ודרך אגב, את הגרות הזאת מתחילים לספור מהולדת יצחק.
כן, כדי שיצא
400 שנה. ואיפה שם הם סבלו?
מודי בארץ.
אבל כתוב, לכן, אומרים לו גור בארץ, אומרים לו גור בארץ הזאת, אומרים לו ליצחק. כך אומר לקדוש ברוך הוא, גור, תהיה גר, כי ממך מתחילה הספירה. ואם לא, הספירה תתחיל יותר מורחב, אז יהיה עוד שנים של גלות. ככה שבעצם הקטע של הגלות שהובטחה לאברהם, זה נתון בידיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליטים כמה זמן זה יהיה מבחינה מעשית. יכולו להיות גר, מה זה גר? יש לך דרך בארצות הברית, בניו יורק, גרים שם מיליונרים יהודים, גרים. גרים, שם המתגור, זה לא הארץ שלהם, הארץ שלהם זה כאן. מסכנים, סובלים.
על המזוודות.
כן, מה זה המזוודות? רק מחכים לבוא לכאן.
לא, אמרו להם.
כבר יש להם כרטיסי טיסה מוכנים. נו, יושבים שם על סיר הבשר, לא זזים משם, כיף להם שם. זאת אומרת, להיות גר, זה לא אומר שצריך לסבול. אבל עינו אותם כתוב. בסדר, עינו אותם. יכול להיות עינוי של 5 דקות. זה בהתאם למה שאתה עושה. אז מה שקורה, אנחנו רואים שבאמת יוסף יורד למצרים, מכין את הקרקע לכל הסיפור, והוא נעשה למלך, בוא נגיד השני במלכות, אבל מה זה שני במלכות? בעצם הפרעה אומר לו, בלעדיך אף אחד לא יזוז כאן, לא ירים יד ולא יזיז רגל. הכל על פי מי? יוסף. והקטע הזה להבין, מי זה יוסף? עוד סיפור שצריך להבין, זה למה באמצע כל הסיפור הזה יש לנו את הסיפור הזה עם יהודה. זה גם סיפור מאוד מוזר. יהודה הולך, מתחתן, נולדים בנים, מתחתנים עם תמר, הבן אחד. הוא לא עושה את הטוב הישר בעיני הקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו. האח מייבם אותו, וגם כאן הדברים לא ורודים. ואז נשאר הבן השלישי, שלה, והיהודה מבין מה זה כאן, אבל הרגה לי שתי בנים כבר, אני אתן לה עוד בן. ותשמי, תשבי, תחכי, הוא ילד קטן, שהוא יגדל. אבל הוא גדל, והוא לא נותן. והיא קולטת את זה, ואז היא מחכה לו בשדה שם, והוא לא יודע שזה היא, והוא שוכב איתה, וכו' וכו'. מזה היא נכנסת להיריון, ואז מספרים לו, אחרי 3 חודשים, זנתה תמר קלתך. אז הוא אומר, הוציאו לה הורג. הוציאו אותה להורג. אז באים להוציא אותה להורג, אומרים, האש כבר מוצאת, איך אומרים, מוצאת להורג? האש כבר מוצאתת. ורק אז היא אומרת, תיתנו את הפתילים, ואז ליהודה, האיש שזה שייך לו, הוא האבא של הילדים. מה? בקיצור ולעניין, יהודה מבין מי הוא ומי היא, והוא אומר, צדקה ממני. וכאן לומדים, וכאן לומדים לימוד עצום. מוטב אדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, ואל יבייש את בני חברו ברבים. עד כדי כך. וזה תמר. מצד שני, זה באמת שאלה מאוד מעניינת, דיברנו על זה גם רבות בעבר, שאנחנו מסתכלים על יוסף הצדיק, בן אדם שמתמודד באמת עם כל הקשיים, ורודף אחרי האחים שלו, ורוצה את חברתה, ושומר על המצוות, בתנאים הקשים ביותר. האם יש מישהו יותר מתאים ממנו להיות מלך? והוא גם עוסק בזה. הוא המשנה למלך מצרים. הוא יודע אפילו למלוך, כי הוא עושה את זה בהצלחה גדולה. ודווקא מי נבחר להיות המלך על ישראל? יהודה. יהודה הזה ששוכב עם הקלה שלו? באמת. יהודה זה שמוכר את האח שלו? באמת. זה הדמות המתאימה למלך. ולכאורה באמת, מה?
גם שקל לאבא שלו.
כן, אז אנחנו אומרים לעצמנו, איך יכול להיות דבר כזה? אבל זה בדיוק אותה תובנה, שכמו שאומרים, תיתן אמת ליעקב. אמת ליעקב, יעקב התחמן, זה שמחר את הקנת הבכורה בנזיד עדשים, גנב לאח שלו את הברכה, מתמודד עם לבן, זה תיתן אמת ליעקב. אבל זה מחוסר הבנה שלנו, אנחנו לא מבינים מה זה אמת. אמת זה לא לספר עובדות. זה לא אמת. אמת זה כאשר הדברים משרתים את צד של האמת, את צד של הצדק, צד של החסד, אז זה אמת. בעוד שאם ציון העובדות שנכאורה זה אמת, משרת את הצד של הסיטרא אחרא, זאת כבר לא אמת, זה שקר. וזה אנחנו מתבלבלים זה הרבה עם הדברים האלה. חשוב לדעת ולהבין שהדברים שאנחנו עושים, צריך לראות מה מסתתר מאחורי. יש אנשים שעושים דברים שלכאורה מבחוץ נראים חבל על הזמן, אבל בפנים הכל רקוב. כשאנחנו מסתכלים על יוסף, יוסף זה צדיק, יוסף הצדיק, יוסף זה דמות. אפשר להיות כמוהו? מה, זה דמות שבלתי אפשרי להיות כמוה. מי מסוגל? בוודאי. לא רק זה, יש גם משיח בן יוסף, משיח בן, איך אומרים, בן דוד. אבל עובדה שבתכלס למלוך על ישראל נבחר
יהודה.
למרות שכרגע אנחנו מתעסקים כאן עם אחד שכבר יש לו ניסיון. אבל הוא נמצא בדרגה כזאת. העם צריך מנהיג שבא מתוכו. הוא לא יכול מנהיג שמתנסה מעליו, והעם לא יכול להשתוות אליו, לא יכול להתקרב אליו, ולא יכול להגיע לדרגות או לדרישות שלו. יוסף, הצדיק, הוא בעמדה כל כך גבוהה, שהוא לא יכול למלוך, הוא לא יכול להיות מלך. כי אף אחד לא יהיה מסוגל להתחבר אליו. בעוד שיהודה הוא אחד מהחבר'ה. הוא עושה טעויות, הוא עושה זה, אני יכול להתחבר אליו. אז בכל אופן, מה, זה הגדולה שלו? הגדולה שלו זה לעשות טעויות. והגדולה שלו, ועל שכך הוא נקרא, להודות בטעות. ולא רק שהוא מודה בטעות, אנחנו נראה שאיפה שיהודה נמצא, הוא מעורר גם את האחרים לעשות טוב. כי גם בקטע הזה, שתמר מוצאת, מי נמצא שם? יהודה. זאת אומרת, יהודה הוא בן אדם שבא מתוך העם ומחובר לעם, ועושה טעויות ומנסה לתקן אותם, לכן הוא מתאים להיות מלך.
הוא
רצה גם להציל
את יוסף.
כן, לא, עוד פעם, על זה יש הרבה סיפורים. כי אם אם רצה, אמרו לו, אם רצה להציל את יוסף, היית לוקח, אומר לנו, אם לוקחים אותו לכתפיים, מביאים אותו לאבא. אז אל תספר לנו כאן סיפורים. כן, הייתה לו השפעה, נכון? אבל הוא השתמש בהשפעה בצורה לא טובה, במקרה הזה. אבל, זאת אומרת, אם אני רוצה להבין למה הוא מלך, זה לא בגלל שהוא מכר את יוסף. זה בגלל שהוא הבין שעושים טעות, צריך שלם עליה. ומודים בה, ועושים תשובה. זה יהודה. אתה יודוך אחיך.
ולמה המעבר החד הזה, כאילו בין
הפרשת של יוסף לבין... או, זה מה ששארנו. זה לא רק מעבר חד. זה לא רק מעבר חד. זה חותך את זה באמצע. כי אמרנו, זה נגמר בזה שהמדיינים מוכרים את יוסף לפוטיפר, ואז פוק, סיפור שלם, ואז חוזרים חזרה לאותו מקום, פוטיפר קנה את יוסף מהישמעאלים, כמו שהסברנו את זה. אז מה קרה כאן? מה כל הסיפור הזה שיהודה נתקע לנו כאן באמצע? רואים שהקדוש ברוך הוא מכין תרופה למכה. מה הכוונה? תרופה למכה. מה הכוונה? עכשיו עם ישראל בעקבות המכירה של יוסף הולך להתגלגל לגלות במצרים. כאן זה מתחיל. וכאן בעצם מתחיל הסיפור של עם ישראל וגלות מצרים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר חבר'ה אל תדאגו. כאן גם יתחיל הסיפור של מי שיושיע אתכם, על המלך המשיח. וממי יוצא מלך המשיח? מיהודה ותמר. יהודה ותמר. זאת אומרת, זה הסיפור שאנחנו קוראים אותו. יש כאלה ששואלים, באמת, למה בצורה כל כך לא מתאימה, באמת, מדבר כזה צריך לתת משיח? זה קצת מוזר, באמת. למה צריך ככה להתגלגל? אומר, ישנו משל, פעם שמעתי משל יפה מאוד. היה מלך אחד.
אתה סיפרת מלך יצא דוד.
כן, אותו דבר.
אותו
מאופיה. זה לא הדבר. אונקולוס, אבטליון, שמעיה ואבטליון. יש לנו הרבה גרים שבאו מקומות עזויים. עכשיו, מה בעצם? מה?
מואב לא יבוא בקהל.
כן, לא עמוני ולא, לימוד יוחד עשו, מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמוני. מה בעצם הרעיון מאחורי זה? להביא את המלך המשיח מדבר כזה. התגלגלות כזאת כאילו לכאורה קצת בתוך הזבל. מספרים על מלך אחד שהיה לו אוצר, ובאוצר היה לו יעלום ששווה מיליארדים, היום גדול, אין לאף אחד כזה בעולם. הוא היה צריך להעביר אותו מצד אחד של הממלכה לצד השני. והוא לא ידע מה לעשות. הוא ידע שגם אם הוא ייקח את הכספת, כספת הכי גדולה, עם שומרים מכל הכיוונים והצדדים, ומה לא. אז יהיו יותר שודדים, יותר זה, ומי יודע אם הקרקרה הזאת תגיע ליעדה. מה הוא עשה? שם את היעלום בתוך עגלה של המזבלה, של הזבל שמוציאים, והוא, עם עגלון אחד יוצא עם העגלה של הזבל, אף אחד לא יסתכל עליו אפילו. וככה היגלון הזה דואר לכל אורך הממלכה, עד שהגיע ליד והוציאו את היעלום החוצה. ככה עושה הקדוש ברוך הוא. שעשית רעך שהשטן לא יפריע, הוא מביא את המשיח דווקא מתוך הזבל, מתוך המקומות הכי גרועים שיכולים להיות. למה? אז הוא לא שם לב, הוא לא קולט. הוא מתעסק עם הצדיקים, הוא לא קולט שהצדיק כאן, יש כזה צדיק נסתר שלא רואים אותו. גם אותו מלך לא היה טיפש, הוא לא שלח רק את הקרקרה של הזבל. הוא בצד אחד הוציא קרקרה מפוארת עם כספת ושומרים והכל. וכולם ניסו ללכת על הקרקרה הזו. ואז יצא הקרקרה מהצד ככה של הזבל, אף אחד לא הסתכל עליה אפילו. זאת אומרת, גם כאן ישנו רעיון. כמו שאומרים, מבני העניים תצא תורה. יש הרבה דברים כאלה במושגים האלה. אני רוצה לציין את השיעור הזה עם הקטע של החלומות, ש... עוד הכל, קודם כל נקודה מאוד חשובה בעניין הזה, הרב יצחק ברנשטיין זצ"ל אומר, תשימו לב מה קורה עם יוסף, זה גם לימוד עצום בשבילנו. כשיוסף מספר את החלומות שלו לאחים שלו, מה קורה לו?
כועסים עליו.
מה זה, כועסים עליו, בסוף מגיע לכלא.
שומעים אותו.
הוא מגיע בסוף לכלא. עכשיו, כשהוא מתחיל לשמוע את החלומות של אחרים, מה קורה לו?
הוא יוצא מהכלא.
ולא רק יוצא מהכלא, הוא נהיה אחר כך, הוא נהיה אחר כך משנה למלך מצרים. אז מה הוורד כאן?
להקשיב.
כדאי לפעמים להפסיק לספר לכולם על החלומות שלנו כל הזמן.
טוב,
תקשיב גם לחלומות של אחרים. ברגע שתחשיב לחלומות של האחרים, אתה תתחיל להתרומם למעלה. ואם בחלומות עסקינן, בואו נראה באמת מה קורה עם החלומות האלה, בסוף גם על זה דיברנו בעבר, של שר המשקים ושר האופים. ולמה בכלל אנחנו צריכים את שר האופים בתמונה? כי אם מי שיציל בסופו של דבר זה שר המשקים, ידברו רק על שר המשקים, מה אכפת לי מהסיפור עם שר האופים? מכיוון שאם לא שר האופים, פרעה לא היה יכול לדעת שבאמת יוסף פותר חלומות. כי לבוא ולהגיד לשר המשקים, תשמע, בעוד 3 ימים יוציאו אותך מכאן, חוכמה גדולה. ניחש. אם לא היו מצויים אותו, מת. ואם מוצאים אותו, אתה רואה, אני אמרתי. אבל ברגע שהוא שם 2, ולאחד הוא אמר בפירוש, אתה תמות, ואתה תחיה, זה מוכיח שהוא פתר את החלומות, ולא סתם עשה ניחוש. זה בגלל מה שהוא אמר, וזכרת וזכרתני. אבל הנקודה המעניינת היא באמת, האם אני רואה את פתרון החלום, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, את הפתרון של החלום בחלום עצמו. אז יש לנו כאן 2 חלומות. החלום של שר המשקים, הוא רואה גפן עם 3 שריגים, שעליה יש ענבים, ואז הוא סוחט את הענבים, והוא נותן כוס לפרעה לשתות. אומר לו יוסף, 3 שריגים 3 ימים, ובעוד 3 ימים יישא, לא, יישא השם את ראשך ויחזיר אותך על כנך. הוא ייקח אותך וירים אותך חזרה למשרה שהיית, ואתה תגיש לפרעה ביום היום הולדת שלו בעוד 3 ימים משקה. שר האופים מבסוט שמח, וואלה פתרון על הכיף כיף, את מספר את החלום שלו. יש לו על הראש 3 סלים מלאים במאפים הכי טובים שיכולים להיות. והסל מלמעלה, הציפורים אוכלים ממנו את העוגיות או את העוגות. אומר לו, אתה עוד 3 ימים גם יישאו את הראש שלך, אבל הוא יתנתק מהגוף. יורידו לך את הראש. ויתלו אותך. וכך קורה. עכשיו, איך ידע יוסף? תגיד, רוח הקודש, פותר פתרונות וזה. אבל האמת היא שבתוך החלום רואים את הפתרון. מספרים על תערוכת ציורים, שהיו שם ציורים של הציירים הכי גדולים. ואחד הציורים שכולם התמקדו בו, ציור מדהים, שהיה בו ציור של בחורה שנושאת שלל של פירות על הראש שלה, והיה נראה כל כך אמיתי, עד שהציפורים מהחלונות נכנסו כדי לנסות לאכול את הפירות. היה מבקר אחד, מבקר האמנות, אמר, ציור מאוד נחמד, אבל חסר בו משהו. אמר, תראה, מה קרה לך? אתה תראה, הוא כל כך אמיתי, עד שאפילו הציפורים באים לאכול את הפירות. הוא אומר, זה בדיוק הבעיה. אם האישה הייתה נראית, הבחורה הייתה נראית אמיתית, הציפורים לא היו מעיזים לבוא ולגוע בפירות. אבל היות והאישה לא נראית אמיתית, אז באים, לא מפחדים לקחת את הפירות, כאילו לנסות. אותו דבר אתה חולם, יש לו חלום, שמעשל אוכלים הציפורים. אם הוא היה חי, הייתה ציפור מעיזה להתקרב אל הסל שלו? לא. זאת אומרת שמה הוא? מת. זה אומר, עוד 3 ימים אתה מת. זאת אומרת, הפתרון נמצא בעצם בתוך החלום.
הוא היה גאון.
כן. היה לו סייעתא דשמיא, אבל זה... הסיפור היפה הוא כאן, שלפעמים הדברים הם כל כך כתובים בפשט, שאנחנו לא רואים אותם.
נכון.
וזה היופי כאן. זאת אומרת, עכשיו, החלומות, כמו שאמרנו, כל אחד יש לו חלומות. וחלומות זה עניין מאוד חשוב גם ביהדות. וצריך לדעת שבן אדם צריך לחלום. אבל צריך לחלום להגיע לגבהים מאוד גבוהים. אבל לא לשלוח, לא לשכוח לרגע שלא רק אתה והחלום שלך. ושהחלום שלך יהיה תמיד חלק מהחלום של הכלל. תראו את יוסף הצדיק. כמה שהוא ניסה להתקרב לאחים שלו. וסיכן את עצמו. ואנחנו רואים את, דרך אגב, כל הדברים האלה אנחנו רואים אותם בסופו של דבר קורים. איך שהוא מתנהג עם האחים שלו. רואים שזה יוסף הצדיק. מצד שני אנחנו גם קולטים מהר מאוד, שיוסף הצדיק זה דרגה כל כך גבוהה, שצריכים לשאוף אליה, אבל מאוד קשה להגיע אליה אם בכלל. ולכן דווקא יהודה, זה שעושה את הטעויות ומלמד אותנו, מה הוא מלמד אותנו? כי מה אני יכול ללמוד מיוסף? יוסף לא עושה טעויות. הבן אדם, אתה שימו לב. בכל ניסיון הוא עומד. אין לו שום טעות. איזה טעות הוא עשה? יוסף? הוא עשה איזה טעות יוסף? שום דבר. אני לא יכול להתחבר לאחד כזה.
חוץ מזה שהוא סיפר את החלומות, הוא היה מענקות שלו כל הזמן.
אבל זה חלום אמיתי. זאת אומרת, הוא לא בא וסיפר להם סיפורים. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הוא לא עשה כאן טעות. הטעות הייתה של האחים שלא נתנו לו להתקרב ולא תרגמו את זה נכון. אבל יוסף מבחינתו, הוא הצדיק. לא, לא רק זה, הסברנו גם שהוא מגלה להם את החלומות כי הוא יודע, בידיעה ברורה שהוא מסכן את עצמו, כדי להראות להם כמה שהוא אוהב אותם. זה יוסף הצדיק. אבל אני, עם כל הכבוד, אני יכול יותר להתחבר ליהודה. ולכן דווקא יהודה נבחר להיות למלך. יהודה בא ללמד אותנו, עשית טעות. תודה, תעשה תשובה. יהודה, אתה יודוך אחריך. תשאף, בסדר, תשאף להגיע, להיות הצדיק הכי גדול בעולם, אבל תדע שגם אם עשית שגיאה, אפשר לתקן. ולא רק זה, מי נבחר להיות למלך? דווקא אותו אחד שעשה שגיאות ותיקן אותה. אומרים, שבע ייפול צדיק וקם. הסברנו איזה 20,000 פעם. מתי בן אדם יהיה צדיק? אחרי שהוא נפל 7 פעמים. אם הוא לא נפל, הוא לא יכול להיות צדיק. כי זה לא חוכמה להיות למעלה. מי זה המצליחן אמרנו? זה שמצליח לעבור, לצלוח על המכשולים. זה שנמצא במקומות, מצבים הכי קשים. שנזכה, איך אומרים, גם אנחנו להיות אנשים מצליחים ולהצליח במכשולים ולהתעלות במעלות של הקדושה.